שלום לכולם, סיור פרשת השבוע, פרשת נוח. השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן, ויצא שיעור סרידה, וקריאה על פסוקו של נוח. וכן סופו עצוב כמו. סיפורו של נוח מסתיים בטרגדיה. אנו נפרדים מנוח ומשפחתו, לא אחרי ברכת השם להם. ובריא את הקשר, אלא לאחר המאורעות מוזרים והמטרידים בסוף פרק. כמופיע בפסוקים כ' עד כ"ד, ויחל נוח איש האדמה, ואיתה כרם, ויש מן היין וישכם, ויתגל בתוך אהול. ויער חם אבי חנן בקרבת אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויכנסו את ערוות אביהם, את שניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנוח קטן. סיפור עצמו מלא קשיים. נעשה חם, אבי כנען, וכנען יחד עם חם, לפי כמה פרשניות לנוח. למה מתכוון הכתוב באומרו עשה לו? מה עשו לו? בפרשנים ישנה קשת רחבה של דעות. החל מן השיטות המתונות, הסוברות כי מדובר בחשיפת מערומיו של נוח בפומבי, והבטא בהם, שמופיע באבן עזרא והרמב"ן, ועד לקיצוניות הדורסות כי היה כאן אונס או סירוס, שמופיע ברש"י. בכל מקום, גם אם נען רק כחוסר כבוד ולעג, וגם אם מדובר במעשים חמורים ביותר, הסיפור מציג נוח כשיקור וכבעל מיניות פתוחה, ואולי אפילו כמותקף מינית על ידי ילדיו. הוא מוכפש לחלוטין, וזוהי תפנית מפתיעה בסיפור של אדם צדיק תמים. בנוח לאברהם ולא ההקבלה בין המבול לבין פרט בו. קיימת הקבלה מעניינת ומורכבת בין סיפור נוח לבין סיפורו שלו. והקבלה הזו יכולה לחזק את תחושת אי הנוחות שבאחוזות עצמו. השמדת דור המבול בסיפור נוח והשמדת סדום בפרשת וירא מקבילים זה לזה. שני הסיפורים מציגים את חרון אפו של השם כאשר היא מכוונת להשמדה של הרעים. בצד הקבלה כללית זו, אנו יכולים לאתר בקלות מקבילות לשוניות ומילוניות בין שתי הפרשיות. התורה משתמשת במילה רע, לשם תיאור שני המושאים של חרון אף השם, כאשר היא מציגה אותם לקוראים. אצל נוח נאמר, יתר מחשבות ליבו רק רע כל היום. ואצלות נאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. הפועל בו משתמשת התורה כדי לתאר את ההשמדה בתואר שחת. זהה בשני המקומות, הן בנוח והן אצלות. זאת ועוד, בשני המקרים, הביטוי מופיע לראשונה בדבריו של השם, או שליחיו. הבאים לבשר את ההשחתה לתא המשפחה היחיד שעתיד לשרוד. כמו כן, בשני המקרים התורה משתמשת בהטיות המילה מטר כדי לתאר את צורת ההשמדה, כפי שהמבול בא על ידי מטר, כך האש והגופרית שיורדים על סדום מומטרים. מבט קרוב יותר על הסיפורים מגלה שהם מקבילים לא רק בנושאם ולשונם. בשני המקרים, המשפחה המיועדת מצליחה להימלט בדקה ה-90. בשני הסיפורים, רחמי השם והצלתו קשורים לעובדה שהוא זוכר אדם יחידו, תמים, שמתהלך עם השם. בסיפור סדום השם זוכר את אברהם, עליו הוא ציווה יתהלך לפניי ויהיה תמים, ובזכות כך לא תנוצל. ובסיפור המבול השם זוכר את נוח, עליו נאמר את האלוקים תהלך נוח. ובנקודה זו, גם מתגלה הבדל חשוב בין טיפול. בניגוד ללוט, שאיננו ראוי להטלתו, וניצל רק בזכותו של אברהם, נוח ניצל בזכות עצמו. הוא הסיבה להטלה ומושא ההטלה גם יחד. ולבסוף, סיפורי ההשמדה, הטלה הללו, מקבילים בצורה טרגית וקריטית. כולנו זוכרים את הסוף העצוב שלו, לבד עם ילדיו, במקום סגור וקטן, שיקור, פגוע מבחינה מנוצל על ידי ילדיו. כך בדיוק סופו של נוח, לבד עם ילדיו, במקום סגור, שיקור, פגוע, מחולל ומנוצל על ידי ילדיו. משמעות ההקבלה. את משמעות ההקבלה יש להבין על ידי בחינת השלבים. בשלב הראשון של הסיפור ההצלה, שלב האיש הצדיק, נוח הוא סיבת ההצלה. ובכך הוא מקביל לאברהם, שבזכותו ניצל לוט מכלום. השלב השני, ההשמדה, הוא לא מכיל שחקנים אנושיים ולא נבחן אותו כרגע. בשלב השלישי, שלב ההצלה, נוח מקביל ללוט דווקא, לוט איננו בדיוק צדיק שכולה תכלת, ופגמיו המוסריים באו לידי ביטוי בכך שהוא בחר להתיישב בעיר החטאים סדום. למרות זאת נראה כי מטרת ההקבלה בשלב זה אינה להציג באופן סלילי את נוח, שהרי בסופו של דבר הוא ניצל בזכות עצמו, בניגוד ללוט. גם בשלב הרביעי, סוף סיפור ההצלה, בו נוח שוב מקביל ללוט, נראה כי מטרת ההקבלה היא להוקיע את נוח. נוח הפך ללוט. כלומר, במהלך ההקבלה, נוח עובר מתפקיד האברהם, האיש הצדיק, לתפקיד הלוט, תפקידו של מי שאינו זכאי לישוע. בסוף סיפור סדום, אנו מוצאים את אברהם צופה בסדום החרבה. הוא עומד באמת, אך גם במובן המטאפורי לפני השם. כלומר, מחוץ לייאוש והבושה שהם מנת חלקו שלו, גורלו של נוח שונה מזה של אברהם, וזהה בזה שלו. נפטר מפניו של הקדוש ברוך הוא בחדרו הקטן, עפוף אלכוהול ואשמה. מהו צירוף הנסיבות שהפך את לוט, את נוח, לבן דמותו שלו? מה קרה לאיש הצדיק והתמים שבזכותו ניצל המין האנושי כולו? בנוח לבן אדם לחווה. בסוף, פרשת בראשית, בהקדמה לסיפור המבול, וכן לאורך תחילת פרשת נוח, התורה מודיעה לנו שוב ושוב שנוח הוא מיוחד בצדקתו. נוח, מצא חן בעיני השם, צדיק תמים לדורותיו, והוא היחיד שצדיק לפניי בדור הזה, וכך שיתלף את האלוקים. נוח לא משתתף בשחיתות החברתית, המוסרית והמינית של דורו. במקביל לחוות הדעת הגלויה על נוח, ישנה חוות דעת נוספת, מסתרת. התורה מודיעה לנו פעמיים, ונוח עשה בדיוק כפי שהשם ציווה אותו. כך מופיע בפרק ו' פסוק ה', וכך מופיע בפרק ז' פסוק ה'. במבט ראשון, עובדה זו ברורה מאליה, אשר הקדוש ברוך הוא מצווה, יש לעשות כדבריו. אך למעשה, הדברים מורכבים יותר. שורש ציווה והביטוי ציווי בנטיות שונות הופיע בתורה עד כה במקום נוסף אחד בלבד. הציווי על האדם שלא לאכול מעץ הדעת. בנוסף לכך, השם משתמש בביטוי זה ממש, כאשר הוא אומר לאדם, מן העץ אשר ציוויתיך. ההקבלה בנוח לבן אדם מלווה היא בניגודיות. אדם וחווה לא מילאו אפילו את המצווה הפשוטה שלו לאכול מעת מסוים. ונוח מראה שהוא מסוגל לבצע גם את ההוראות המורכבות ביותר. נוח אינו מתחמק, מסרב או אפילו עונה, הוא מבצע למרות ממדי הספינה, מספר החיות וכמות המזון. נוח התנגיד לא רק בצדקה, אלא אף בצדקה מסוים. שתי מטרות בבניית הטבע. כפל הפרשיות בבניית הטבע. הפרשייה מתארת את צדקתו וציודו של נוח, מעניקה לנו תובנות חשובות בנוגע לנוח ולסיפור המבוא. אבל במבחן פרשייה זו, ונתחיל מן הסוף ונצלוח מנקדף של פסוקים המופיעים בפרק ז', פסוקים הם פסוק א' עד פסוק ז'. ויאמר השם לנוח, בוא אתה בכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו. ומן הבהמה אשר לא טהורה, היא שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה, זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום שרציתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו השם. פרשייה מכילה את הנקודות הבאות. הוראה לנוח להיכנס לטבע. הבהרה של נוח הוא איש צדיק. הוראה לנוח לטפל בחיות באופן מסוים. הודעת רצון השם להחריב את העולם. והודעה שנוח עשה כאשר ציוו אותו. אולם, אנו כבר יודעים את כל הדברים הללו. נוח כבר הצטווה להיכנס לטבע, בפרק ו' פסוק י"ח. נאמר כבר בעבר כי נוח הוא איש צדיק תמים. נאמר כך בפרק ו' פסוק ט'. ולכן הוא ניטל. וכן נוח כבר קיבל הוראות בקשר לחיות, כמופיע בפרק ו' פסוק י"ט עד כ'. ועשה את כל אשר נצטווה לעשות, כמופיע שם בפרק ו' פסוק כ"ב. כלומר, הפרשייה המופיעה בפרק ז', פסוקים א' עד ה', איננה מחדשת דבר. לכאורה. ואם כן, מהי מטרתה? ייתכן שהתשובה לכפילות אינה תמונה בנקודות הדמיון של ההשוואות לאל, אלא בנקודות השוני שלהם. אפשרות אחת, על פי דרך זו מציע הרמב"ם, הוא מציין כי ההבחנה בין סוגי חיות הטהורות ובין החיות שאינן טהורות עולה לראשונה רק במערכת הציוויים השניים. בהוראות הראשונות, נוח הצטווה לקחת שניים, כנראה זכר ונקבה, מכל בשר, וכן מן הציפורים והבהמות. הוא מופיע בפרק ו' פסוקים י"ח עד י"ט. הרמב"ן סבור כי נוח הצטווה לקחת מספר רב יותר של חיות טהורות, על מנת שיוכל להקריב קורבנו לאחר יציאתו מן הטבע. והחזרה על ההוראות פעם נוספת קיימת עבור ציווי זה. אולם ההסבר הזה קשה, כיוון שניתן היה להסתפק בפרשייה אחת בלבד, שתכיל את כל המידע הנחוץ. הישרדות ופקיעה. ניתן להציע אפשרות אחרת, שתתמקד בהבדל אחר שבין הפרשיות. הפרשייה האחרונה, השם מסביר כי מטרת המפעל הסיזיפי של בניית הטבע היא לחיות זרע על פני כל הארץ, כמו שקראנו בפרק ז' פסוק ג'. לעומת זאת, בפרשייה הראשונה, המטרה היא רק להחיות, ומופיע בפרק ו' פסוקים י"ח עד כ'. מהו ההבדל בין הדברים? להחיות כשלעצמו, פירושו לאפשר שרידה. אם כן, מטרת התיבה הראשונה היא לאפשר למין מוצג מוזיאוני מן הבריאה לשרוד. השם בוחר את נוח ושניים אחרים מכל מין כשרידים, או אולי כמוצגים של שאריות של עולם שהיה ועבד. בניגוד לכך, להחיות זרע על פני כל הארץ מסמל משהו אחר לגמרי. הוא מבטא רצון לתחייה מחודשת של העולם, לרנסנס, ללידה מחדש. מטרת הטבע אינה לאפשר שרידה, אלא היא רחם ללידה מחדש של העולם כולו. הטבע מכוונת כלפי פיתוח העתיד, ולא כלפי שימורי עבר. ואילו המציאים בתוכה אינם שאריות, אלא הן דוגמאות שמהן התפתח העולם החדש. השם מעוניין לברוא את העולם החדש, והוא מפקיד את המשימה הזו בידיו שלנו. בהתאם לראייה זו, נוכל להסביר בצורה שונה מה, אך אולי מדויקת יותר היסטורית, את הטהרה של החיות הטהורות, של נוח. ייתכן אמנם כי מטרתן הייתה לשמש כקורבנות, וודאי שעולם בו מוקרבים קורבנות להשם הוא טוב יותר מעולם שבו אנשים אינם מודים להשם. אולם ניתן לפרש כי הטהרה כאן איננה במובן ההלכתי של ספר ויקרא, אלא במובן המוסרי. ישנן חיות טהורות, וישנן חיות מושחתות, או משחיתות, שהרי השחיתות של דור המבול פסתה גם בבעלי החיים. בדיוק כפי שנוח הצדיק נבחר כאב טיפוס לאנושות חדשה, כך החיות הטהורות, דהיינו אלו שלא השחיתו את דרכן, נבחרות להקים מחדש את ממלכת החיות, ולהפוך את העולם החדש למקום טוב יותר. כעת, ניתן להבין את פשר תפילות הפרשיות. לבניית התיבה והצלת אלו שבתוכה יש שתי מטרות, שרידה ותחייה. ועל כן יש לה גם שני טבעים. את ההישרדות נוח מבצע לא רע, הוא בונה את התיבה, מצייר אותה במצרכים וחיות, ובאופן כללי מקיים את כל אשר נצטווה לעשות. אולם, מה עם התחייה? מצד נוח הצדיק והתמים מתמודד עם משימת התחייה. ביציאה מן התיבה נוח מצווה כך, וידבר אלוקים אל נוח לאמור, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך, ואישי בניך איתך. כל החיה אשר נקחה מכל בשר, בעוף ובבהמה ובכל הרמס הרומס על הארץ, יצא איתך, ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ, כמופיע בפרק ח' פסוקים ט"ו ודיזיין. הציווי לנוח הוא משולש. החלק הראשון הוא לצאת מן התיבה בזוגות של זכר ונקבה. נוח ואשתו, בניו ונשותיהם. והשני הוא להוציא את החיות מן התיבה. שני הציוויים הללו הם הצלעות המובילות לבסיס המשולש שהוא הציווי השלישי. לפרוט בארץ ולהתרבות. נוח וכל החוסים בצילו עומדים על סיפו של עולם חדש. עולם זה מכיל בתוכו זכות וחובה גם יחד, הנובעים מן הציווי לחיות ולברוא את העולם מחדש. התורה מתעדת את תגובתו של נוח, ואת נוח ובניו ואשתו ושב בניו איתו, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ ומשפחותיהם יוצאו מן הטבע. ברור כשמש שמשהו פה השתבש. במקום שנראה את נוח יוצא מן הטבע, עם אשתו, כזוג, ויוצא מן הטבע עם בניו. בנוסף לכך, נוח לא מוציא את החיות מן הטבע, נראה שהן יוצאות לבדן ללא עזרה מצידו של נוח. כלומר, במקום קבוצות מעורבות, של זכרים ונקבות המוכנים לפרוט ולרבות ולמלא את העולם, אנו עומדים מול אנשים לבד, נשים לבד וחיות לבד. יציאתו של נוח מן הטבע ללא אשתו וללא החיות, נראית כמיועדת לבטל את הציווי לבנות מחדש את העולם. כמו כן זוהי המצווה הראשונה שהתורה אינה מדווחת לנו שנוח קיים אותה, ככל אשר ציווה אותו השם. למעשה אנו נתקלים כאן בסרבנות. בפעם הראשונה נוח אינו מתנהג בצורה אופיינית לו, כלומר הוא אינו מציית לציווי השם. ברובד עמוק יותר, חוסר הרצון או היכולת של נוח לפרוט ולרבות, מסמל את חוסר היכולת של נוח להצליח בהחייאת העולם. כאשר נוח התבקש לשרוד, הוא ביצע זאת בהצלחה. כאשר הוא התבקש להחיות את העולם, הוא נאסף איתו מרדן ודעתן. בעזרת המפתח הזה, אנו יכולים כעת לפתור את חידת סוף עלילות נוח ואת הבעיה של הפיכת אורו. אברבנאל, בהתאם למה שניסינו לטעון לאל, מראה שרוב פרק ט' יכול להיקרא כניסיון מצד השם להציל את נוח. והפעם מעצמו. בתחילת הפרק השם מברך את האנושות, מאיר לפנים ומבחין בין האדם לבהמה על ידי ההיתר לאדם לאכול בשר. הברכה מתחילה ומסתיימת בציווי לפרוט ולרבות, והשם ממשיך בכריתת ברית שלו להחריב שוב את העולם, ונתינת אות על כך. כלומר, השם מתעניין באדם ובעולם, חפץ בתחייתם וקורק עם הברית לקיום נצחי. כל אלו נועדו לחזק את רוחו של נוח, לדרבן אותו, להחיות את העולם, ולהלהיב אותו לביצוע המשימה.
אולם אנו יודעים כבר מה קרה בסופו של דבר. במקום שנמצא נוח משוטט בעולם כדי להחיותו מחדש, אנו מוצאים אותו מוטל כשיקור, מושפל לחדר קטן, ובמקום למלא את העולם בצאצאים, נוח מושפל על ידי יוצאי חלציו. מגמת סיפורו של נוח, איש האדמה, איננה ללמד אותנו לא להאמין בעצמנו עד יום אחר. מטרת הסיפור היא לסרטט את גבולות צדקותו ויכולותיו של נוח. נוח מסוגל להתגבר על אתגרים עזים וקשים באמצעות צדקותו, לחיות כאדם מוסרי בחברה מושחתת, לבנות ספינת ענק בזמן שכל השכנים לועגים לו על כך, ולהתגורר עם החיות בטבע. הוא צדיק מספיק לראות עולם בנוי וחרב, הוא בנוי, ואפילו להודות להשם על כך. אולם הצדקות הזו רלוונטית רק לגבי ציר אחד בלבד, זה המחבר בין האדם לבוראו, היא איננה מסוגלת להתרחב לעולם או לזולת, ולכן היא אינה מותאמת לעולם, היא איננה צדקות שיכולה להתעניין בעולם ובחייתו המחודשת. נוכל לחזק את טענתו אם נחזור שוב לסיפור סדום ולהקבלה המשולשת בין נוח לבין לוט ואברהם. לאל אמרנו כי בשלב ההשמדה, השלב השני, אין משתתפים אנושיים, ולכן אין לה חשיבות. הקביעה הזו איננה מדויקת. בהשמדה משתתף בן אנוש אחד, אברהם. סיפור השמדת סדום מתחיל בכך שהשם מגלה לאיש צדיק את תוכניות ההשמדה. אברהם הגיב באחד הנאומים המפורסמים במקרא. הוא מתפלל עבור הצלתה של החברה המושחתת שבסדום. בהשוואה לשטף הדיבור הכפייתי כמעט של אברהם, פיקתו של האיש הצדיק במבול רועמת. נוח שותק ומצייף. הוא יודע להודות להשם על הצלתו, אך הוא לא מביע שום רגש כלפי זולתו, ולא נושא תפילה עבורו. צדקותו היא צדקות היחיד. צדיקות פרטית ומבודדת. היא איננה מכוונת כלפי העולם, לא מסוגלת להתפלל עבורו תרם האסון, וגם לא לבנות אותו אחריו. נוח אינו אברהם בשלב השני. ומשאינו אברהם במערכה השנייה, יכול מהר מאוד להיות שיקור כלות במערכה הרביעית. צדקות היחיד, צדקות מבודדת ופרטית, היא לא רק צדקות ברמה נמוכה יותר מזו הדואגת לכלל, אלא היא צדקות הנמצאת בסכנת נפילה והשחתה. נראה שיש ללמוד מכך שעלינו להיות יותר אברהם, ופחות נוח. להיות שליחים לא רק, לא רק של שרידה, אלא גם, ובעיקר, של צייה. שבת שלום.